אתמול עסקנו בשהכל במשנה. אני רוצה לחזור על נקודה שנראית לי מאוד מכוננת, שהמשנה מביאה את ה... על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו לפני שכוח של כזית לפני שהמשנה בכלל מתארת אנחנו מברכים שהכל. ועמיחי יאיר בצדק שברמב"ם בפרק ח' כשהרמב"ם מביא את ברכת שהכל, אז הוא מחליף את הסדר. הוא מתחיל במדרג על פירות האילן המברכים, על פירות האדמה המברכים, הדבר שאין גידולו מן הארץ מהמברכים. כן, הוא ורק כשהוא, אחרי שהוא מציג את שהכל כברכה שנתקנה הדבר שאין גידולו מן הארץ, אז הוא יביא את הדין שמה קורה אם לא נהגת לפי הכללים. אבל המשנה זה מאוד מאוד מפתיע, שהמשנה עוסקת בברכת הפירות, מספרת לך שבדיעבד שהכל עובר, לפני שהיא אומרת לך בכלל מה מברכים שהכל. שזה עוד פעם חוזר לפי מיטב הבנתי לנקודה היסודית שכבר נאמרה פה הרבה פעמים, שהרמב"ם חושב במונחים שונים מהמשנה. המשנה חושבת במונחים של ברכת הפירות. כשהיא גמרה את משנה א', היא גמרה את ברכת הפירות. לכן ראוי לדון כבר על הדיעבד. מה קורה אם לא נהגת כך? שהכל בעצם הוא לא אחד בברכת הפירות, אין לו כל כך מקום. אולי במשנה גם נכון להגיד, הוא כאילו, אולי לא נתקן על דבר שיגידו לו מן הארץ, כי דבר שיגידו לו מן הארץ הוא בעצם לא קיים בעולם המושגים של ברכת הפירות, כי רק על פירות מברכים. אלא הוא נתקן כברכה כללית על הנאה, והברכה הזאת אפשר להשתמש בה בשביל ברכת הפירות, וגם, אתה יודע מה, תברך אותו על דבר שיגידו לו מן הארץ. זה הרושם במשנה. כאמור, במשנה גם הוא מופיע כברכה למין כללה. כלומר, מי שלא ניתן לברך עליו ברכת הפירות, יש לו את הברכה הזאת. וכאילו הרושם במשנה הוא שהוא לא, זה לא שזו ברכה שנתקנה על דבר שנגידו לו מן הארץ, אלא בצד ברכת הפירות נתקנה ברכה כללית של שהכל נהיה בדברו, ואתה מברכים בכל מיני הזדמנויות. ברמב"ם לעומת זאת, הרמב"ם לא מדבר על ברכת הפירות, ראינו את זה לכל אורך הלימוד. הרמב"ם מדבר על ברכות
הנהנים.
ברכת הנהנין היא כוללת ברכה כזאת, ברכה כזאת, ברכה כזאת. במסגרת הזאת באמת נכון יותר, הוא מציג את זה על פירות האילן כך, פירות האדמה כך, על דבר שנגידו לו מן הארץ כך. אבל זה ברמב"ם מוצג כברכה שנתקנה על דבר שנגידו לו מן הארץ, כי הוא לא חושב ברמב"ם במונחי ברכת הפירות. אז זאת שאלה כללית על, 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 על איזה שפה לדבר, כאילו מה המקום שהכל כשאתה לא מדבר בשפת ברכת הפירות, או כשאתה מדבר בשפת ברכת הפירות. כנגד זה גם ראינו אתמול את התוספתא, שברכת שהכל בכלל לא נזכרת בה, והרי היא עוסקת בשיטת ברכת המינים, זו שיטת התוספתא, ברכת המינים, ותהינו מה, אין בכלל שהכל? כאילו, הכל יהיה בורא מיני? פשוט קשה לדעת. ואתמול השלמנו בירושלמי שיש בו איזו החלאה. מצד אחד, הוא עובד יותר עם ברכת המינים, מצד שני, הירושלמי כן מביא שהכל. הייתי אומר ככה, המקום היחיד הברור שהירושלמי מביא שהכל, שלא מצאנו אותו במשנה, זה ביחס לשלוקות. כן? וקבענו היום להתחיל בבבלי. מחר אחרונה מישהו פה אוכל כזית? סלמך קורה. אז תאכל עוד, בסדר? ואני בכל מקרה בבבלי כבר ציינו שברכת שהכל היא תופחת, כאילו ברכת שהכל בבבלי תופסת הרבה יותר נפח ממה שקיים בספרות התנאים. בואו נעבור בקצרה על המקומות שראינו ועל העקרונות. האמת היא שזה די יוצא מתוך, הייתי אומר, העמדה היסודית של המשנה על מין כללה. כי מה התקדים שהמשנה נותנת במין כללה? שיכול להיות דבר שהוא פרי שגדל מן הארץ ועדיין הוא מקבל ברכת של הכל. כלומר, זה עוד פעם מצטרף לאמירה העקרונית שבמשנה זה לא מוצג כברכה שנתקנה על מה שגדל מן הארץ. זו ברכה כללית שרואים אולי להתחיל בברייתא, שהיא ברייתא בבלית, שהבבלי מביא אותו במם עמוד ב', שחלק ממנה נכנס לנוסחות של המשנה בדפוסים. זה נכון, אבל ככה, תנו רבה, דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון שר בהמות, חיות, עופות ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו. על החלב, על הביצים ועל הגבינה, ששלושת הדברים האלה הם מוצרים מתועשים שמכינים אותם
מהחי.
כן? אומר שהכל. והמכנה המשותף של שתי הרשימות האלו זה דברים שאין גידולם מן הארץ. הייתי אומר ששתי הצלעות, כאילו, מאוד מזכירות, שתי הצלעות גם בברכת הפירות. הצלע אחת שאתה אוכל חי, שדיברנו הרבה, זה בעיקר פירות. האילן, והצלע השנייה, שיותר מבשלים אותו, כן? זה ממש, רואים תבנית חשיבה דומה, שניהם של הכל. אחרי זה, על הפת שיפשה, ועל היין שיקרים, ועל התבשיל שעבר צורתו. כלומר, מדובר פה בדברים שפת שהיה אמור אתה מוציא לחם מן הארץ, ולאם הוא ייפש. יין היה אמור להיות בורא פרי, הגפן, ויפש. תבשיל, מה הוא אמור להיות? טוב, אנחנו צריכים ללמוד על דיני תבשילין, אולי נזונות, מעשה גדרה, אבל פה בעליל מדובר על דברים שמראש לא ברכתם של הכל. זה מאוד מזכיר את המין כללה של המשנה, אבל הוא התקלקל, אתה כבר לא יכול להגיד עליו שהוא לחם, אתה לא יכול להגיד שהוא פרי הגפן, כי לא נראה כך פרי הגפן. מאוד מאוד דומה למשנה, כל אלה של הכל. והצלע האחרונה זה על המלח, על הזמית, על כמהין ופטריות. הוא אומר שהכל כשבא המכנה המשותף שלהם, שמלח הוא נהדר, הוא נהדר קלוריות, הוא פשוט תבלין, הוא בלי קלוריות, אין ערך קלורי למלח,
הוא
גם לא בריא, אבל לא בטוח שהם גם רואים בגלל מחלות לב, כמו שהם אמרו, הוא לא ברשימת המאכלים. זמית, כמהין ופטריות זה גידולים שהם שהגמרא מסבירה פה שהם לא יונקים מהארץ, ולכן נבחם עליהם שהכל. סליחה?
גם זמית?
גם זמית, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני יודע מה זה זמית.
זה
מי מלח, אז ודאי שזה לא גדל מן הארץ.
גם מלח
כמו
זה מחצב, זה לא?
מלח זה
נחמד. יש
תלוי, יש
מלח ים ומלח מחצב.
דיברו הרבה למלח בזמן האחרון סביב פרשיית הולילנד, לא יודע אם אתה עוקבת אחרי החדשות. היה שם אדמות שהם מחות מלח שעשו להם מקרקע ישראל, פיפס. הסבה על האדמות לבנייה. שאלה איך זה קרה, כן, כאילו...
היה מיכות מלח במרכז ירושלים?
מיכות מלח באטלית. אתה יודע איך קוראים לרב של המלח? על מליח. הרב על מליח, הוא הרב של המלח, כן. רבי באטלית. בכל אופן, אני חוזר לעין שלנו. כאילו, הברייתא משקפת בצורה מאוד מאוד ברורה את שני היסודות שעולים כבר מהמשנה. כן, יש פה מצד אחד מין כללה, מצד שני דברים שאין גידולם, שאין גידולם מן הארץ. ובסוגיות הבבלי בעיקר, מה הבבלי מפתח בעיקר? זה הוקטור הראשון שנראה היום. הבבלי בעיקר מפתח את דברים שגידולם מן הארץ, שלא תברך עליהם בורא פרי, בורא פרי X, אלא שהכל. אלא, ופה יש חידוש משמעותי מאוד בבבלי, שזה לא על רקע הכללה שבו, לא על רקע מין כללה, אלא על רקע יותר מגוון, ופה ראינו בשעתו מחלוקת אדירה בין הראשונים, כאילו מה המושג שנכון לייחס. האם המושג המרכזי הוא צורת פרי, שאני עושה פה חזרה מהירה, ראינו את הדבר הזה כרעיון מרכזי שנמצא בפי רשי, בראה, הרעיון הזה בשני הראשונים אלה חוזר בצורה ברורה ושיטתית, שצריך צורת, אתה לא מסכים? בסדר, אבל הם שניהם בצורה שיטתית שהם מדברים על בורא פרי, הם אומרים אני רוצה שתראה מול העיניים שלך פרי איכשהו נראה בטבע. הרב
מדבר על צורת,
זה נכון, כי רשי מכניס מושג שאין ברעה, וזה ההבדל ביניהם, שרשי אומר שהוא נקרא כפרי לא אם הוא עגול ונראה כמו שהוא גדל בטבע, אלא אם אוכלים אותו למטרה שלמענה הקדוש ברוך הוא שם אותו בטבע. ואם הוא שם בטבע דברים שהוא ייעד אותם לאכילה שלא כצורתם המקורית, והדוגמה הכי ברורה זה יין. היין והענבים ניתן כדי שיעשו ממנו, הענבים, סליחה, ניתו הגפנים כדי לייצר מהם יין. לדעת רשי עדיין יש פרי למרות שאין לו צורה, ובראה נראה שהוא לא מקבל את היסוד הזה. ועדיין המושג ששניהם מדברים עליו הוא מושג של צורת פרי. זה לא מדבר בהכרח בשפת כללה. זה לא אומר בהכרח שהוא רע,
כן?
מן הכללה אומר, אני רוצה לחזור לדברים הפשוטים של אתמול, תראו כמה החשיבה התנאית היא פשוטה, איך תגיד ברוך אתה על כללה? זה ההפך הגמור, ברוך וכללה. כאן מדובר על דבר אחר, לא איך תגיד ברוך על כללה, אלא איך תגיד פרי, כשלא רואים פרי. זה ההסבר היסודי שרשי והראה, אם ההבדל ביניהם הלכו בו. ראינו בשעתו שהרמב״ם אין בו זכר לרעיון הזה.
יש לו הרבה
צורה.
במקום אחד בלבד יש ברמב״ם. בואו נדבר עליו, זה המשקים. אבל מיד. ברמב״ם במקומות שרשי מסביר אותם כפרי, ברמב״ם ההסבר נראה את הסבר אחר, הוא דרך אכילתו. לא רק שהרמב״ם לא מביא את ההסברים של רשי, חוץ מהסוכר, שם הוא אמר את זה במפורש. שהרמב״ם בדרך כלל לא דיבר על פרי, אלא יותר לזה, יש נפקמינה ביניהם, לפחות כך, יש מחלוקת, האם יש מחלוקת, אבל מקובל להבין, לקבל את עמדת תרומת הדשן, שבניין טרימה, שמחלוקת בין רמב"ם ורש"י, האם צריך שישאר איזושהי צורה מסוימת של פרי, זאת דעת רש"י, שהוא לא מעוך לגמרי, לעומת הרמב"ם שנראה שהוא מעוך לחלוטין. זאת למה? כי אצל הרמב"ם השאלה היא לא האם יש פרי, צורת פרי, אלא השאלה היא האם זה דרך האכילתו, וגם ראינו בשעתו מאיפה נלקח בעיקר רעיון של דרך אכילתו, הוא בעיקר נלקח מהשוואה לתרומה, זוכרים? מעשר שני, אמרנו על הקודש אילולים, רווי, כאילו על הכישורים העמוקים שקיימים בין שני התחומים, וגם הייתה פה הצעה שלנו, שמה זה, מאיפה מגיע דרך אכילה באכילת פירות? שהוא מגיע פשוט מהפסוק, לכם יהיה לא אוכלה. ושם הוא מגיע. הפירות ניתנו לאכילה, אם אתה לא אוכל אותם כצורת אכילתם, זה לא לאוכלה. אז מה אתה אומר? ברוך אתה, ציטטת לי פרי למטרה מסוימת, אני אשתמש בו למטרה אחרת. ברמב"ם הנראה יותר שהשפה היא, האם אתה אוכל אותו כדרכו, זה לא בעיה כללה מול ברכה. כלומר, יש פה אפשר להגיד פיתוח של קו, שאפשר לראות במשנה קריאת כיוון לכיוון הזה, כלומר קריאת הכיוון שייתכן דבר שגדל מן הארץ שמקבל שהכל. אבל הרקע במשנה הוא כללה מול ברכה, ובבבלי הרקע הברור הוא אחר, או דרך אכילה, שזה רמב"ם ריף מול, או צורת פרי, זה מול רש"י ראה. כן, והסוגיות שבהם זה בעיקר עלה, אני מתחיל, זה בקמחא דחיתי, שם בראשונים יש מחלוקת, יש גם מחלוקת בראשונים, איך להסביר את הראשונים, כלומר, האם זה תפיסות שונות בגמרא, או זה פשוט בעולם הפסק. אבל בדפוס, בנוסח שלנו, נראה שהבעיה היא שקמחא דחיתי הוא לא, הוא איבד מצד אחד את צורתו כפרי, מצד שני הוא לא, הוא לא הגיע לדרגה שהוא יקבל את המויצי או בורי מיני מזונות, ולכן הוא שהכל. הריף כותב, וברמב״ם זה לא מפורש, וכך רוצים להבין את הרמב״ם, שהנקודה היא שבקמחא דחיתי שלא רגילים לאכול אותו כך, שזה לא דרך אכילה, לכן איך תגיד בורא פרי? כי הפרי, אני רוצה לחזור על הרעיון שדיברנו אתמול, מה הרעיון שאתה מברך על החפצה של הפרי? פרי מיועד לאכילה. אם אתה לא אוכל כדרך אכילה, אתה לא אוכל אותו כפרי, אתה לא מתייחס אליו כאל פרי, למרות שגנרית הוא פרי. כן, הוא נשאל מהמוצרים, תכתוב לי לפי חוק סימון מוצרים, מאיפה הוא בא? הוא בא מפירות, אבל אתה לא מתייחס אליו כאל פרי, לכן לא תכנה אותו בורא פרי.
כמח, משהו שמעריב את הרמב"ם שלא ראוי לאכול אותו. לא רק שלא דורש, אין דרך
לאכול. אין הכנה, והם לא אומרים כי הוא לא נראה כמו זרע, הם לא אומרים את זה, זה לא כתוב בהם. כן, העניין הוא שהוא בשלב היות והלחם הוא דורש הרבה שלבים, אתה לקחת שלב ביניים ועצרת אותו ועכשיו אתה לוקח את הקמח, אתה אוכל אותו בשלב שהוא לא ראוי, אז הוא יצא מעולם הפירות והוא לא הגיע לעולם ההוא. זה פחות או יותר האמירה, אתה צודק. עכשיו זה ממשיך בסוגיות הבבלי. בוא נראה, דיברנו פה על קמחא דחיתי, שזו הסוגיה הראשונה הבולטת שזה נמצא. זה ממשיך בבבלי, סליחה, בסוגיית קורא, נכון? ולא נתה אין שידעת דאחי. גם שם היה לנו דיון רחב בנושא הזה. כן. מה בדיוק היסוד של נתה אין שידעת דאחי? כן, מה בדיוק הגדרים המדויקים של הרעיון הזה? האם יש לו משהו מיוחד בקורא? כתה מעקר את העץ? האם זה כלל יותר גדול שצריך לאכול למטרה? אבל שוב פעם, ודאי שהמושג כאן, קודם כל צורת פרי בכלל לא שייך פה, מאיזה סיבה? האופציות שלו זה בורא פרי אדמה, כי הוא לא פרי, הוא חלק מהגזע. לכן גם עלה בשפה שלנו הרעיון שבבורא פרי אדמה בכלל אין מושג של צורת פרי. בורא פרי אדמה הכוונה מה שגדל מהאדמה, זאת הכוונה. וכך צורת פרי הוא לא פה, והנה בקורא השאלה הזאת גם עלתה, לא נעתאין שידעת דאחי, הבא ולי אומר הוא יעבור לשעקול, כי עוד פעם פירות צריכות להיות לאוכלה לפי הצורה שרגילים לאכול. זה ממשיך בבבלי בלמד זין עמוד א', שם הבבלי השאלה היא כמובן מה המסקנה, כאיזשהו שלב על אורז ודוחן הבבלי רצה שהברכה שלו תהיה שהכל מפורש בגמרא, באיזשהו שלב שהגמרא עסקה במעשה גדרה והיא רוצה להגיד כמעשה גדרה ולא כמעשה גדרה, אז היא אומרת ואילו אחא בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו לבסוף בורא נפשות ובורא בחסר וכל מה שברא. אני מקווה שנספיק את זה בשביל המשך השיעור, אבל הבבלי פה מדבר על שהכל. כמובן ראינו באורז למסקנה זה נדחה, וכאן הייתה לנו מחלוקת אדירה בין הראשונים, האם הוא נשאר בדוחה. כן, מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, וגם פה, למה שאורז יקבל שהכל נהיה בדברו? למה? אורז שבושל. אז כאן ההסבר שראינו ברבינו יונה, בן יונה נותן את ההסבר ההוא, הוא על רקע דומה, אבל זה לא עניין של כללה, האורז נועד לזה, אבל זה בכלל לא שייך לה. אלא מצד אחד ההנחה היא שהוא כבר לא נראה איכשהו בטבע, כי הוא עבר תהליכי איבוד. מצד שני, הסוגיה בשלב הזה חושבת שהוא לא ראוי לקבל את הקטגוריה של הברכה לדברים שעברו תהליכי איבוד, שזה מזונות. ולכן הוא כאילו נפל בין הכיסאות. ולא פעם הרעיון הוא שמי שבקליות בברכת הפירות, הייתי אומר, צריך להיות עם קריטריונים מסוימים, לא רק שתי מין ברכה. אתה צריך להיות עם תנאים מסוימים. ברגע שלא מתגשמים, יצאת מברכת הפירות.
איך היה נצליח לחמוק מזה?
סליחה?
איך היה כן נצליח לקבל קטגוריה של עצמו?
היין? אז רשי קודם שמעת, כי רשי אומר, ענבים מגודלים כדי לייצר מהם יין.
ומה דווקא מבין זה לבין אורז, ולמה אורז מגודל אם לא לצורתו נוכחית?
אורז, יש להניח שגדלים אותו כדי לבשל, אבל היות והגמרא בשלב הזה, הגמרא דוחה את זה, והגמרא בשלב הזה חושבת שבורא מיני מזונות תוקן רק לחמש ביני דגן, אז לא תקנו לו. אתה יכול לשאול למה לא תקנו.
למה הוא לא קיבל פרי אדמה?
כי הוא כבר לא נראה כמו פרי אדמה. באדמה לא גדל תבשיל אורז, כי ברגע שאתה מבשל אותו, אתה שינית אותו. זה לא נראה ככה בטבע. אתה צודק, לכאורה בטבע אי אפשר לאכול אותו ככה.
לכאורה זה לא מקביל מאוד לגפן, שאפילו את הגפן יש מקום לקל, כי את הגפן כן אפשר לאכול כמו שהוא.
נכון. צודק. אחרי זה הגמרא בלמד ח' בדוף שד תמרי. אני רוצה להזכיר למי שאולי לא זוכר, שיש דיון שלם בירושלמי, האם מקובל על הירושלמי שלמי פירות מברכים? שהכל, זה לא ברור. כלומר, ירושלמי, שאלה איך לקרוא אותו, אבל בפני משה, במראה הפנים, חושב שלשתת הירושלמי על מיצים ודאי מברכים בורא פרי עץ, כן. כמו שהם לא מתחשבים בשינוי הזה, שאלה איך לקרוא את הסוגיה שם. בבבליקה, בכל סוגיה דוף של דתמרי, ופה עמיחי, אתה צודק? פה הרמב״ם, לא ישירות כי הוא מביא דוף של דתמרי, אלא הרמב״ם, כשהוא דן בסוכר, אז הרמב״ם שם מדבר על כך שהוא כבר לא נראה כמו פרי. בעצם ברמב״ם שם עולה שאם עושים תהליכי עיבוד וטיוס מובהקים להפוך אותו למשקה, זה לא פרי. ולי לפחות נראה ברמב״ם שעצם המעבר ממוצק למשקה, זאת הבעיה.
אם דו שואל דאמרי, הם לשום דיוס, הם כולה עושה ככה, פשוט השינוי צורה, או השינוי צורה
הפסד. אז זו בדיוק הטענה של הרמב״ם, שסוכר עבר יותר תהליכים מדוף של דתמרי. אז זה הבעיה ברמב״ם, הכוונה שהוא, ברגע שהוא הפך למשקה הוא לא פרי, חוץ מיין, הוא לא פרי. זאת הטענה, חוץ מיין משמן, חוץ מיין משמן זית. כן, הרמב״ם מרי כותב גם חוץ משמן זית. ופה זה כאילו נמצא כולו על הוקטור הזה, שהבבלי מעביר לשהכל, כי אצל הבבלי לא כל מה שהוא גדל מן הארץ הוא ברכת הפירות. יש לו תנאים מסוימים, וזה בדוף של דתמרי. שתיתה לא למדנו פה ביחד, אבל שתיתה בקצרה, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה הרקע לכך שברכה ברכתו שהכל. האם הרקע הוא כי אוכלים אותו לרפואה, כי זה לרפואה, או האם הרקע הוא כי הוא משקה. זה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. למדנו שלקות גם בבבלי, גם בשעתו עסקנו בכל השאלה מה הבעיה בשלקות. לפי רש"י מה הבעיה בשלקות? שהוא מאבד את הצורת פרי. ולפי הרמב"ם מה הבעיה בשלקות? הוא כותב את זה מפורש. האם זה דרך האכילה שלו? כי הרמב"ם מאמץ את שיטת רב חסדא. כן, ממש אותה מחלוקת חוזרת בשלקות. אבל בסך הכל אפשר לראות בבבלי בצורה ברורה איך הבבלי מצד אחד לוקח את הייתי אומר הוקטור של המין כללה, ואומר אני הולך עליו ואני מעצים, מגביר את הדרישות של פרי כדי שילוכו לברכת בורא פרי, ולכן בלי קשר לכללה או ברכה, אלא בלי שום קשר אליו, הבבלי מגביל יותר את ברכת הפירות ולכן פותח יותר ערוצי שהכל. וכאמור יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים מה בדיוק הדבר שמנחה את הבבלי. קו אחד שאומר הוא מחפש צורת פרי, ובלשון שהרבה מאוד דובר פה, ברכת בורא פרי רוצה שהוא ייראה קרוב לאיך שהוא נראה כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, בלי המעורבות שלך. זו התפיסה של מי שמדבר על צורת פרי, לעומת הרמב״ם והריב שלא מדברים כך בדרך הרוב, אלא בעיקר מדברים על שיהיה דרך אכילה, שתאכל אותו כפרי, תאכל אותו לשם מה שהוא ניתן לך, שתאכל אותו, תברך קדוש ברוך הוא על הפירות שתנו לו אוכלה כשאתה אוכל אותו לשם מה שהוא נתן לך. כן, זה שפה שהיא לא נמצאת במשנה, וזה שפת ההרחבה בבבלי. כן, שמפה אני מציע שנעבור קצת לראשונים להגיע לדקויות של הגדרות שחלק כבר עשינו עכשיו, וזה בעיקר בעזרת המאמר של הרב רוזנצוויג, שיצא לכם קצת לעבור עליו?
לא
יצא. אוקיי, אז אני ממליץ לכם לעבור עליו, גם אני אגיד לך משהו על צורת העידנות, גם אתמול אמרתי איזה כמה דברים, אני חדד יותר. מה זה? כן, הרב מיכאל רוזנצוויג היום נחשב בארצות הברית אחד מהלמדנים הגדולים של הציבור, שם אין דתי לאומי, כי מי שדתי לאומי הוא חי בארץ, אלא שהם אחון דתי מודרני, והוא תלמיד של אבא שלי, הוא למד בארץ יון, כשהיה בן 16 הגיע כזה אילוי, כזה אבא שלי שלח אותו אחרי שנה, הוא הולך למצוא רב סולובייצ'יק, והוא היום אחד מהרמים, בישיב האוניברסיטה, כל רם נקרא ראש ישיבה. הרב יעקב, כשהוא תמיד מדבר פה על ראשי ישיבות, כי הוא נשאר לו. והוא אחד מראשי הישיבה בישיב האוניברסיטה, מרור רם שם. והוא נחשב נציג מובהק של הגישה הבריסטאית שם, האסכולה המנתחת באופן יסודי. השיעורים שלו, הם בדרך כלל הוא לוקח נושא ומחסה אותו, הוא דוגמה מובהקת, אני אסביר לכם קצת ההבדל בין הסגנון שלו לבין הסגנון שמתרחש בבית המדרש, שהוא לא מחפש רק את היסודות, לא אומר בוא נחפש את השורש של הדבר, אלא הוא באופן יסודי מתפרס על כל החומר שנכתב על הנושא שהוא לומד אותו, והוא מציב בדרך כלל במאמרים שלו איזו חקירה יסודית, והוא מנסה להראות איך כל המחלוקות וכל החומר יש התגלמויות של הדעות השונות האלו. פחות או יותר צורת האלימות שלו, וזה הוא דומה לאבא שלי ושונה ממנו, כי אבא שלי בשיעורים שלו הוא בעיקר עובד על, הוא מתחיל בניתוח ראשוני של המושגים הראשוניים של התחום. אבא שלי לא התחיל אף פעם שיעור המאמר באיזה רבנו יונה שצריך להסביר אותו, כאילו הרי איך הוא התחיל את המאמר, מי שראה אותו כאילו מתחיל אותו בקושיה, כי איך נראה שיעור למדני טוב, יש קושיה שצריך לתרץ אותו. עכשיו, אם זה שיעור ליטאי, איך מתרצים קושיה? על ידי ניתוח יסודי, כן? כמו ליטאים לא מתרצים סתם חפ, אלא על ידי יסודות. אבל אבא שלי, מי שקצת שמע אותו, שיסתכל קצת בשיעורים שפרסמו ממנו, השיעורים שלו בלי קושיות, כי הוא לא מחפש תירוצים לדברים, הוא מחפש לנתח. ולכן הוא מתחיל מההתחלה תמיד. הוא גם, הרעיון הזה של פסוקים וזה, זה גם אצלו, לא בצורות האותניאליות. צורה הרבה יותר מינורית, אבל הרעיון שאני מתחיל מההתחלה, ויש התחלה לנושא, שאני מנתח אותו באופן יסודי, זה נמצא את זה, אבל רוזנצוויג זה יותר, אני מעלה חקירה ומרביץ אותה בכל המקורות האפשריים, לכן במובן מסוים, כאילו השיטה שמתחילים מקושיות, בדרך כלל תתחיל מהסוף. כן, כשרוצים לשמוע איזה חבור ישיבתי טובה, מתחילים בקושייה של קיבי איגר, ואיזו קושייה כזאת של, שככה היא מעוררת את המוח, ועכשיו צריך להתחיל לטייל כדי לתרץ. זה סגנון עבודה. מה שמאוד מאוד בולט צריך לראות את צפייק, זה ההיקף העצום שלו. כל תחום שהוא הביא, הוא חרש את כל הראשונים. שנית, הניתוח היסודי שלו. ואמר הזה מעלה חקירה, הוא גם משכלל את המושגים שלו תוך כדי הדיון. כן, הוא מתחיל מחקירה, האם שהכל הוא כמו כל ברכות הנינים רק יותר רחב, או האם הוא ברכה מיוחדת, ולאט לאט, תוך כדי העבודה, הוא גם מנסה להתנסח בצורה יותר מחודדת בתוך החקירה. כלומר, השלב הראשון היה להפריד בין שהכל לבין השאר, וזה מבחינת כאילו הניתוח הלמדני, בוא פשוט נבדוק האם יש לו אותם כללים. קודם כל, אם אני אגלה שאין אותם כללים, מה אני יודע להגיד? וזה משפט שחוזר המון אצל למדנים ליטאים, שזה דין בפני עצמו. כלומר, מה הכוונה? מפיתי שזה לא אותו דבר. אבל לא אמרתי, מה זה? השלב הבא, שהרבה פעמים ליטאים מבטרים עליו, כי לא צריך, בגלל שאמרתי שהוא דין בפני עצמו, אז הצלחתי. אבל הוא תמיד, אני תמיד נתקע לי בגרון, מישהו שומר רק דין בפני עצמו. והרב רוזנצוויג פה לא ויתר לעצמו, אם זה דין בפני עצמו, אז מה זה הדין הזה? והוא תוך כדי העבודה, הוא לוקח למקום שהוא מדבר מצד אחד על זה, שמדובר פה בהבדל בין ברכה על החפצה לבין ברכה על הנעת הגברה. יותר מזה, הוא רוצה לומר בהמשך, שהברכות הן בדרך כלל ברכות על אכילה, ואומרת שהכל שהיא ברכה על הנעה, מתיר כללי של הנעה. כן? זה פחות, כלומר, הוא כן עושה עבודה מאוד מאוד טובה, מצד שני, מה לגמרי נהדר אצלו, כאילו, שהוא לא מתחיל מההתחלה, שהוא לא מבין שהדברים שהוא אומר יוצאים מתוך הניתוח היסודי של המקורות, הוא לא מגיע בכלל לעולם הרעיוני שתמול מאחורי הדברים, כל זה לגמרי הוא לא נמצא, כן? ובעיקר מה שהוא לא עושה, וזה מאוד מאוד מתאים ללמדנות ליטאית קלאסי, וגם אני לא עושה את זה מספיק, זה שסופו של דבר הוא פשוט מחפש איזושהי דעה בראשון שהוא יוכל לומר עליה שיש בה התגלמות של שזה צד בחקירה, והוא לא בסופו של דבר משרשר איזושהי תמונה ברורה של מה תפיסות היסוד, כי הוא לא מדבר בתפיסות יסוד. החשיבה שלו היא לא להגיד תפיסות יסודיות, כמו להוכיח ש יש ביטוי לשני צדדי החקירה אצל ראשונים. הוא בעיקר את מי הוא מחפש, זה מאוד בולט, את מי שהוא יוכל להגיד עליו שזה דין לפני עצמו, אותם הוא מחפש. כן, יש ראשון אחד שהוא כן שרשר אותו, שזה רבנו יונה. שם הוא מראה שיש לו תפיסה, כך הוא רוצה לטעון. רבנו יונה, הוא מתחיל איתו וגומר איתו, אז הנה מצאתי ראשון שיש לו, אפשר להגיד עליו, הוא תפס את הדברים, יש לו שיטה, אבל בדרך כלל זה הולך להיות ברמב״ם ככה, ספר הבתים ככה, זה ככה, כמו שדבר, זה הרבה פירורים. כלומר, זה מצרף הרבה רסיסי שיטות, שבדרך כלל, מי מבטא בלמדנות את השיטה, את הצדדים בחקירות? הקיצוניים. כלומר, בדרך כלל, מי יבטא את זה? אם מצאת איזושהי שיטה לא הגיונית, או שיטה, איזה אורזורוע מוזר, איזה ספר הבתים מוזר, כן? בסופו של דבר, הלמדנות שלו לא הולכת לה, זה מה שתיארתי קודם, לבדו מן אבן אבא שלי, היא לא הולכת לה, ליסודות, לשורש, לאמצע. כלומר יופי, זה ראיתי לי שספר הבתים ככה וזה ככה וככה, אבל תכלס, כאילו בוא, אני חושב שאפשר הרבה מאוד להיעזר בלמדנות שלו, כי היא טובה, ולהשתמש בה למטרות שלנו, ולראות איך כל מה שהוא אומר מתלבש על שלנו, כי כל המאמר שלו לא מודע להבדל בין ברכת הפירות לבין ברכות שלו, הוא לא יודע לדבר את זה. כל הגמרא בלמדי, אני חוזר לרח, לא נמצא אצלו בכלל ברקע. כל המודעות לשאלה של מה זה ברכה, ומה ההבדל בין פירות, מה המשמעות שאני אוכל וברך על פרי, לא נמצא אצלו בכלל, כי הוא בעצם נמצא לא ביסודות, אלא נמצא בביטויים המעשיים, כאילו בנפקמינות שבין התפיסות האלה, ורק שם הוא נמצא. ואם אנחנו נשכיל להעמיד נכון את היסודות ולצרף אליו את זה, אז תקבל תמונה מאוד קוהרנטית. זה בעצם לדעתי הרווח הגדול שיכול לצאת לנו מלימוד המאמר הזה. לא רק להעביר חבורות כאלו, אבל לדעת לאף לקרוא אותם, לא לפחד מהם ולא לחוס עליהם גם למה הוא לא כותב כמוני, ולדעת מה לקחת ממנו. כן, בהקשר הזה הוא עשה עבודה מאוד מאוד יסודית, שהוא בעצם הוא חרש כמעט את כל הפרק, ובכולם בדק איפה שהכל משתבט בפרק. זה בעצם מה שהוא עשה. בלי פרויקט השוט. נכון. בסדר, אז זה כמה מילים כלליות על המאמר הזה של הרב רוזנצוויג. בקצרה, אם אני אעבור איתכם על התחומים שהוא מוסיף, וגם קצת על החולשות, בסדר? אז כאמור, הוא לא הולך לפי הסדר. הוא הולך לפי סדר המאמר שלו. כן, הוא מתחיל בשאלה של שיעור הברכה. ושם הוא מצא שורה אחת ברבנו יונה. שם רבנו יונה אומר שאם אדם מברך פחות מכשיעור, אז הגמרא הרי אומרת בלמד ח' עמוד ב' על הזית המפורסם וההיסטוריה של רבי יוחנן שלא מברכים עליו, איך הוא ברך ברכה האחרונה, הרי לא היה שיעור. הריף על זה אומר, אבל ברכה ראשונה לא צריכה שיעור. למה היא לא צריכה שיעור? כי אסור לאדם שיינים עולם הזה ולא ברכה, גם פחות מכשיעור, זה הנאה, זה הנאה מהעולם הזה. סליחה? זה נכון, זה נכון, אבל זה הריף אומר. אז הוא אומר רבי נירן, הכוונה הייתה שהוא יברך
שהכל.
שהכל. כן? וכאן מה הוא מגלה? כך הוא מתחיל, הוא כאילו מתחיל בלי להבין את מה הוא רואה, כן? כאילו מה הוא רואה? הוא רואה שלברכת הפירות, עכשיו אני אתרגם אותו לשפה שלי, לברכת הפירות צריך שיעור, ולברכת שהכל לא צריך שיעור, כן? השאלה היא איך להכיל את זה, מה אנחנו כבר יכולים להגיד על רקע הלימוד שלנו? שברכת שהכל היא ברכה על
כללית
על הנהג, באמת גם אדם שאוכל פחות מכשיעור הוא נהנה. לעומת זאת ברכת הפירות שהיא ברכת לאוכלה, כמו שבכל התורה כולה אני צריך כזית כשיעור אכילה, גם ברכת הפירות צריכה. עכשיו כאן גם נגענו בעוד נקודה, מקווה להשלים אותה בהמשך, שיצרנו עוד פעם סימטריה בין ברכה ראשונה לבין ברכה האחרונה. ואני חוזר לתחילת הפרק, לשיעור הראשון שניתח את הפרק. פרק מתחיל בברכת הפירות לפניה וגומר בברכת הפירות לאחריה. ברכת הפירות לאחריה יש לה שיעור, גם ברכת הפירות לפניה לפי התפיסה הזאת שרבנו יונה יש לה שיעור. זה לא אומר אבל שברכה לפניה לא יהיה על הנאה, יש הנאה גם בפחות וכשיעור ברכת שהכל. כן, זה לכאורה ההסבר של רבנו יונה. כמובן צריך לזכור שהרבנו יונה הזה הוא בודד, כי מה חושבים רוב הראשונים? שמברכים גם ברכת הפירות וכל, לא לשכוח את זה, כן? כאילו, לא לשכוח את זה, כן? אבל זה הרבנו יונה שהוא פותח בו, וזה אני חושב ההסבר הפשוט של הדברים.
אלא זה גם מסביר למה הרב...
סליחה?
הרחמק של זה מעניין. כי הוא
אומר
שכל הסברה של הנהנה זה רק על שהכל,
נכון? מצוין. כלומר, אם נחזור לרח בלמדי שסברה אסור לאדם שאינם לא ברכה נאמר רק על שהכל, אז הכלל של הריף תופס רק על שהכל, נכון, מצוין, הדברים מתחברים. דבר שני שהוא עובר אליו זה סדר קדימה בברכות, ששם הוא עוסק, אני כרגע מסלק את כל המחלקות ראשונים, סתירה שהראשונים הצביעו בין שתי גמרות, זה גמרה בלמתת לגמרה בממה א', שם הגמרה בממה א' אומרת שכל המחלוקת שעבודו בחכמים הדיני קדימה בברכות זה כאשר יש להם אותה ברכה. ואז השאלה היא על מי לברך. אבל אם עומדים לפניי שני דברים שיש להם ברכה שונה, בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, אין מחלוקת, יותר מזה, רש"י אומר, אתה יכול לברך כל עוד את בורא פרי אדמה, ולא פותר את בורא פרי העץ, כי הכלל שבורא פרי העץ נפטר בבורא פרי אדמה, הוא אם ברכת בורא פרי אדמה על ישירות על העץ, אבל אם ברכת אותו על האדמה, הוא לא פותר. כנגד זה, ראשונים מצביעים לגמרא בלמתת עם הפרגיות של התלמיד של בר כפרה, ששם עולה מהגמרא, שמה הגמרא חשבה, שאני מפעיל דין חביב, דין חביב בא מאיזה עולם? של דיני קדימה בברכות, אני מפעיל אותו שם במתח בין בורא פרי אדמה לשי הכל, שלא איך להכיל את הסתירה בין הגמרות. וזה הוא הולך ישר לתוספות, הוא כאילו יודע שלא כל הראשונים כך מתרצים, יש אמרו שזה מחלוקת בין הסוגיות, אבל מביא תוספות במימה א', שם התוספות אומרים שיש לומר זה לא חשיב בורא פרי עד כל כך ובורא פרי אדמה כמו שחשיב בורא פרי אדמה משי הכל.
הוא מביא אותם,
אני יודע, הוא יודע הכל, הוא יודע פיקס את הפרק הזה בצורה שלו, הוא יודע את הפיקס, כל נושא הוא למד את כל הראשונים עליו, והוא לא העבודה נקייה לגמרי, הוא לא יטען לאיזשהו רעיון בלי שהוא יגיד לך שזה רק לפי חלק מהראשונים. לגמרי, עבודה נקייה לגמרי, אתה רואה את ההיקף העצום שלו ואת העומק הלמדני, באמת הוא נחשב מגדולי הלמדני בארצות הברית בכלל, בציבור הדתי. תשלימו את המקף, בסדר? בסדר, עכשיו אבל תשימו לב להבדל בין תוספות לבין הלמדנים הבריסקאים. תוספות מדברים במונחים כמותיים שאתה לא מבין את המושגים. מה תוספות אומרים? שלא חשיב בורא פרי עץ כל כך ובורא פרי אדמה כמו שחשיב בורא פרי אדמה משה הכל. ההמשגה של תוספות היא כמותית, זה לא מספיק, לא הרבה יותר חשוב מזה במושגים שלי. אני עכשיו אני לא חוזר לעבוד את צפייה, אני מעריך, אני אתרגם. בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, שניהם ברכת הפירות, ואני גם מוסיף, הם שניהם ברכת הפירות, שזה מובחן לגמרי כשאתה מתייחס ישירות לחפצה, אני אומר לזה מובחן לגמרי העניין של, עזרו לי, על מה ברכת. ולכן לראות בסופו של דבר תברך את שתי הברכות, כאילו ברכות מובחנות, הן ברכות על החפצה. לכן בסופו של דבר, מה נכון לומר? שלא משנה מה אתה מברך קודם, אתה תברך את שתיהם, שהכל לעומת זאת, היות והיא לא מתייחסת ל... לחפצה, ברכה כללית על ההנאה, אז היא מתה שהכל תהיה הברכה היחידה, תפתור את הכל. כבר היא תפתור את הכל, היות והיא תפתור את הכל. רגע, אז מה לברך קודם? על מה נכון? הכללים מתנהגים אחרת, ותוספות לא מדברים עצמם בשפה הזאת, זה כבר תרגומים שלנו. ותוספות לא רגילים לדבר בהמשגה איכותית.
יש את הסוגים. כלומר, יש ברכות אכילה ויש ברכות אלילית, זה כאילו החלוקה
המתאית. להגיד שברכת שהכל זה ברכה דווקא על ההנאה, זה אמירה כבר שלא דווקא נמצאת בתוספות.
נכון, אני מסכים איתך. התוספות סך הכל אומרים האם הוא הרבה יותר חשוב או לא הרבה יותר חשוב. הם לא אומרים כאילו בצורה בהירה או ברורה את השם המפורש שאני מדבר על זה שהם מושגית, הם שונים מהותית. התוספות לא אומרים את זה, זה תרגומים שלנו, אפשר לעשות את זה, אבל שנהיה מודעים לזה.
אני חושב שזה שהם מכניסים את הברכות האכילה לברכות העניים כמו רמב"ם למשל, זה כבר מצב הפוך. עצם זה שברכות העניים זה ברכות אכילה, ברכות העניים זה חידוש.
כן, הוא יקבל.
גושרים אותם בקשב.
נכון. טוב, בדלת הוא עובר למה שהוא קורא תחליפים בברכות הנהנים. כאן זה דוגמה קלאסית, כאילו איך למדנים מחלצים בכוח, ממש בכוח, מישהו שיעזור להם להגיד משהו. כי הוא מעלה כאן שאלה של מה הנוסח ברמב״ם ומה פסק הרמב״ם. כשהיום יש לנו כתב אדון טנקטון, יש לנו עדי נוסח מצוינים, היום זה ברור בוודאות שהנוסח שהוא רוצה לתלות עליו את הדברים הוא לא קיים ברמב״ם. ועדיין הוא יגיד את זה. למה הוא יגיד את זה? א', כי הוא לא עושה את העבודה טקסטואלית, כי למדנים מסתכלים רק בכסף משני ומספיק להם, וב', כי הוא נורא נורא, נורא רוצה רק שיהיה מישהו שייתן לו כאפשרות להגיד את זה. אבל זה ברור שהרמב״ם הגרסה שלו בשאלה של האם ברך בורא פרי אדמה על בורא פרי העץ, זה ברור שהגרסה ברמב"ם היא שיצא, ולכן כל מה שהוא אומר בפסקה הזאת הוא ברמב"ם עצמו, אי אפשר להגיד אותו. בסדר, זה הבדל כאילו גם ערך תרבית טקסטואלית.
זה מספר את הרמב"ם שלמעלה,
זה נכון, אבל עוד פעם מה הוא לא מנסה לעשות לאורך הדרך? לשרשר. הוא לא מנסה, למה הוא מנסה לעשות רק?
כל מקום.
כשלא מישהו, איזה כסף מישני, שאולי יעזור לו, להגיד, הנה ביטוי לדבר הזה. זה למדנות שלא מתחילה מהאמצע, היא מתחילה מהקצוות. ממש, זה מובהק. כן, אחרי זה הוא עובר לשאלה, הוא מחלץ פה מרב עקיבא איגר, שזה לא מאוד ברור שזה 100% ככה, בתוספות בדף י"ב, הוא מחלץ מרב עקיבא איגר, שאפשר בדיעבד לברך שהכל על יין, כי זה כתוב בפרש בגמרא, ושאי אפשר לברך בדיעבד בורא פרי העץ על יין.
רגע, אבל זה לא מסוכן שיטה, כלומר, אתה לא יכול...
זה לא 100% ברור שזה ככה.
אם אתה עושה שיטת ליקוטים, אתה יכול גם כנגד זה, אני יכול גם להביא לך 100 דעות שאומרות הפוך.
זה לא ברור. המטרה של חוקר, של חקר, סליחה, בלמדנות, לא במחקר. כן, המטרה שלו זה להראות, זה לא להכריע, להראות שיש מישהו שככה הבין את הדברים. זה המטרה. המטרה היא להראות את מרחב ההבנות. זאת המטרה, וזהו מאוד תלמיד של אבא שלי. כל השיעורים שלו לא נועדו להכריע, נועדו לנתח בא להראות שהדבר יכול, אפשר לבנות בצורות שונות, אם מישהו יסתכל עליו ככה, האם זה התחום, האם ככה נכון להסתכל עליו, זה לא מעניין אותם. אותנו זה כן מעניין, אני חושב.
השאלה כזאת, האם הוא לוקח את כל הליקוטים כדוגמאות או כחיזוקים?
אפשרות.
אצל אבא שלי זה אפשרויות, אצל הרב רוזנצוויג אתה יכול לראות יותר מולבש כבר על שיטות ראשונים. בפועל שאמרו את זה, הוא טוען בפועל זו השיטת תוספות, הוא טוען בפועל זו השיטת ספר הבתים. עוד פעם, הוא לא עושה מה שהמיכאי, הוא בפועל, רגע, תחבר את כולם ביחד, מה יצא לך, זה הוא לא עושה בשום מקום, אבל הוא כן מנסה להגיד זה חשב ככה. ולכן מה קורה לאורך כל המאמר? מי שאומר דבר שזה או ככה או ככה, הוא לא יכול להגיד. לעומת זאת, מי שאומר שיטה קיצונית, מה אני יכול לעשות?
יכול להגיד משהו
לשיטה. יכול להגיד, הוא אמר את זה. בסדר, ולכן זה מאמר של קיצונים. וזה צורת העבודה. בסדר, בפסקה הבאה הוא עובר לדון, והשאלה האם אפשר לברך בדיעבד בורא פרי אדמה על פת. כמו מביא רעה וריטווה מפורשים שכן. ואז עולה עוד פעם השאלה, למה אני יכול לברך על פת שהכל? זה מפורש בגמרא. למה מחלוקת בגמרא, אבל בנפסק שכן? למה בורא פרי אדמה? אני לא אוכל לפי אותה דעה שאני לא יכול. וכל פעם אותה טענה, כשאני אברך על החפצה צריך לברך את הברכה
המתאימה,
כשאני אברך על הנעת הגברה אני נהנה מהכל. זה אותה טענה. בסדר, שלב הבא במאמר הוא עובר למה שהוא קורא חיסרון במעשה אכילה או חפצה של אוכל. ממש בקצרה, מזיק למדנו פה כבר את זה בשיעור.
אגב, אז גם לא צריך ברכה אחרונה שאם אין שהכל, כלומר זה ברכה אחרונה שפותרת הכל?
לא הבנתי.
לפי השיטה הזאת, לפי שיטת הגברה, אם יש מה שאנחנו עושים כגברה, אז צריכה להיות בחרת ברכה אחרונה גברה, ברכה אחרונה שפותר את הכל.
תאמיר הערה מצוינת, אם נספיק נגיע לזה, בסדר? בוא נגמור את הרב רוזנצוויג, נעבור לבורא נפשות, נראה מה נספיק. אבל הברכה על שמן זית, כשזה מזיק, למדנו את זה בשיעור פה, שלרוב הראשונים לא מברכים בכלל. הרמב"ם אומר שמברכים שהכל. מי ששותה שמן זית לבד, למרות שהוא מזיק, כבר עמדנו על ככה, אז ש...
הרמב"ם לא אומר בפה?
אם אדם שותה שמן זית לבד, הוא מברך שהכל לפי הרמב"ם, לרוב הראשונים לא מברך בכלל. שבשעתו ראינו, אז את הדיון ברמב"ם, הרמב"ם כותב, למה הוא לא מברך בורא פרי העץ? כי הוא לא נהנה בשתייתו. רגע, למה תברך שהכל? ואז כבר עסקנו בזה, רקע כבר המאמר הזה, זה פעם ראשונה שדיברנו עליו, שהיה נראה לומר ברמב"ם, שבורא פרי צריך אכילה, ושמן זית, הכלל לא נהנה בשתייתו, הוא לא נהנה מתחילתו כשמן, אבל ברור שהוא נהנה, עובדה שהוא מחליט לשתות את זה. אז זה הרי לברכה, כבר הכניס משהו לפה, תגיד שהכל נהיה בדברו. אתה לא יכול לברך עליו. זה היה...
הוא לא
נהנה מטעם
השמן.
אבל
נהנה
אתה לא נהנה ממנו כמאכל, בכל זאת אתה הנעת גברה יש, כי אתה עובדה שאתה מחליט לשתות את זה. כלומר, לכן אתה לא יכול לברך פה עכשיו על החפצה, לא יכול להגיד השמן הזה מזין אותי, אל תגיד שהוא שמן. מה שייך להגיד, אני בורא פרי העץ, זה מדבר של... אבל מצד שני, הנעת גברה יש, כן? ועסקנו בזה, גם מפירות הוא מביא פה, עסקנו בזה, הוא בעיקר הולך במפירות לגישה הקיצונית, שמפירות זה בכלל לא אוכל, זה הבעל מהכוונה, הוא לא אוכל בכלל, הרייבט שאין לו תומת, שאין לו, הוא לא חלק משיבת המשקים, זוכר? ועדיין למה מברכים שהכל, עוד פעם, כי זה לא בחפץ האוכל, אני נהנה.
ההגדרה של נהנה זה משתמש, לא נהנה של כמו הביודה של מן כללו לא מברך.
סליחה?
ההגדרה של נהנים, כלומר, זה לא יותר מייחסים את זה למשתמש, כלומר צורך, צריכה, זה לא שאלה של ענה או אי ענה, כמו רבי יהודה שאומר מין כללה, מברך, לא מברך. כלל פעם זה נראה שזה רק משתמש. אין פה המדד האובייקטיבי שמזיק מועיל.
אני מקבל לגמרי. כן? עוד שני דברים אצלו, וזה אני ברשותכם רוצה לעבור קצת לבורא נפשות, פחות להתחיל. זה אחד, זה הוא מטפל פה בענייני רפואה שכבר הזכרנו, והדבר המעניין פה זה אכילת אפל. הוא מביא פה, זה נפסק ב, זה על פי תרומת הדשן, זה נפסק בשולחן ערוך בסימן רי שהוא דבד ברמה, שרמה כותב ככה, אני מקריא, הדם ורחין על העיקר ופותר את התפילה, היינו שאוכלן ביחד, או שאוכל העיקר תחילה. אבל אם אוכל התפל תחילה, איך אדם יכול לאכול תפל לפני עיקר? אז הוא מסביר, גון שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחילה, כדי שלא ישתה עלי בריקנה. כן, זה בן אדם שהפוך ממה שהתזונאים הם ממליצים, הם ממליצים לשתות בתחילת הארוחה, הוא אומר אני רוצה לאכול קצת כדי לאפשר את האכילה שלא תהיה על בטן ריקה, זה מסיבה פשוטה. כי היום התזונאים אומרים שמה אתה רוצה לעשות, לשתות מים בתחילת הארוחה, ופה מה הוא רוצה לשתות? יין, ואם אתה שותה יין על בטן ריקה, מה קורה לך? אתה משתכר, כידוע, כן? ולכן הוא אומר, הבן אדם הזה החליט לאכול קצת כדי לאפשר לו לשתות, אבל הוא עוד לא שותה. אז הוא עכשיו יכניס לפה אוכל, והכנסת האוכל לפה התפל לשתייה, כי כל המוטיבציה לאכול היא בגלל השתייה. מצד שני, הוא עוד לא ברך על השתייה, אז מה הוא יעשה? מה, יאכל בלי ברכה? אז מה אומר תרומת הדשן ופוסק את זה הרמה? בית יוסף חולק. מה הוא כותב? שהוא מברך על האוכל תחילה, אחר כך שהוא תפל לשתייה, ולא מברך עליו רק שהכל. רואים, והוא תפל לדבר אחר. אז מצד אחד הוא מאבד את ברכת בורא פרי, עוד פעם איזה סיבה, כי אתה לא אוכל אותו למען עצמו, אתה לא אוכל אותו כפרי, אני חוזר לרעיון הזה. מצד שני, אני נהנה מהאכילה, לא יכול להיות שאני אהנה את עצמי בהכנסת דבר לפי, בלי להודות לקדוש ברוך הוא, ולכן מה אני צריך לעשות? לברך, לברך שהכל. תראו, התמונה הבסיסית שלו נראית לי נכונה, אבל היא מתחילה פשוט ממקורות היסוד. כלומר, התמונה הבסיסית שלו מתחילה פשוט מניתוח המשנה. ועל גבי זה אפשר להרכיב את כל הדברים האלה כהמשך של אותו קו. הדבר אחד אני רוצה לסכם, שבמשנה כאמור, ברור שהכל פועל בשני ערוצים, אבל הערוץ של דברים שגדלים מן הארץ הוא הערוץ של כללה מול ברכה. בבבלי הערוץ הזה מתפתח בכלל, ברכת הפירות מקבל פנים הרבה יותר תקניות, או צורת פרי או דרך אכילה, והביטויים האלה שהוא מביא בראשונים הם בעיקר ביטויים שקרו חלקם קיצוניים ולא כולם מוסכמים, שאלה איזה מקום הם מביאים אותנו? הם מביאים למקום ש בברכת שהכל היא לא יעלה לדעת שאדם ינה איזושהי הנאה מעולם הזה, היא ברכה להנאת האדם, לא כפופה לכללים של מעשה אכילה, של שיעורים, לעומת ברכת הפירות שהם יש להם עולם מאוד מובחן.
דרך אגב, על פניו נראה שאפילו ברכת ריח לא מוגדרת, זה צריך להיות שהכל.
לא, דווקא, אבל ברשותך בוא נשים ריח בצד, אנחנו לא נגיע
לריח.
מה שגם, מה שרק הייתי רוצה לסיים לפני מעבר לבורא נפשות, זה שיש לזה נגיעה גם להיבטים הרוחניים של ברכה, שחסדה התחיל איתנו ומשום מה הוא הפסיק לשיעור הזה. כן,
זה שמשל שצריך לאכול כל מי שאדם רע משהו ולא אכל.
כן, זה הספיק, זה הספיק, אחרי שהוא לימד את זה אפשר להפסיק. כן, אז הרי משעתו אחד מהכיוונים שאלו בשיעור של חסדה היה שאיך ברכה פועלת, שברכה פועלת על זה שהיא משנה את האוכל, הייתי אומר, היא מתקנת את המאכל עצמו. שהדבר הזה אפשר להגיד אותו על ברכת הפירות. מה זה הרעיון? אתה מברך על הפרי. אתה מברך על הפרי, אומר שאתה הופך את הפרי למעין פרי בגן של השם. אתה עכשיו אוכל את האוכל שבא מידו של מקום. כשאתה מדבר בשעקול, על הגברה, כל המושגים האלה, הכוונה היא שתודעתית זה פועל אחרת. אתה סך הכל מקבל רשות של הנאה, אבל אתה באמת לא פועל את הפעולה הרוחנית שמהותית הופכת אותך לאוכל לפני השם. מגיעים את זה בצורה אחרת. המעבר הקל מדי שיש בספרי הברכות מבורא פרי לשעקול, שפה בבית המדרש הביאו לו התנגדות, הוא בא מהמקום המהותי הזה. כלומר, ההבנה ששעקול היא ברכה שהיא פועלת מהותית אחרת, היא אומרת שאני לא כל כך רוצה כל כך מהר לעבור אליה. כן, כלומר, הייתי כמעט אומר שהתנועה הנפשית של בית המדרש אצלנו, ששמעתם את זה פה בכל בית המדרש, בשיעורים שונים, גם בשיעורים כלליים, היא תנועה כמעט הפוכה מהתנועה של מצד אחד כבר הבבלי, ומצד שני גם התנועה של הרבה מאוד מהפוסקים, שהם נמצאים בזליגה מאוד מאוד מהירה לשעקול. אבל אם שעקול הוא מה שאב רוזנצוויג מתאר, ומדי סיבה טובה, מהר, לא ללכת לשם כל כך מהר. בסדר, אז עד כאן ענייני שעקול באופן כללי. מפה בואו נעבור לבורא נפשות, שבתווך תהיה גם השאלה שהרב בני היום זרק לחלל האוויר, שאני כבר אומר לכם, אני מרגיש שאני לא אסכים עם מה שהוא הולך להגיד מחר, וזה מה קרה לבשר. אבל לבשר אין ברכה מיוחדת.
כן? יש לו ברכה, אבל בעין.
תסביר.
למשל אברהם. נושא שכולו בעין,
נותן ברכה,
בעין.
כן. אז אברהם דיבר על העין שהופך לעד סוף, שאפשר להגיד מה שרוצים. כן? אבל איך באמת פורצים את הסגירות הזאת? את המתודה כבר נתתי לכם בשיעור הראשון, אני חוזר על המתודה. אם ברכת הפירות מחזיר אותנו לפרשיות הבריאה, נכון? אז צריך את התשובה לשאלה של אכילת בשר או מקומה בעולם הברכות לחפש באותם פרקים. ופה באמת צודק צודק כל מי שיגיד מחר בשיעור שבבראשית א' האדם לא אוכל, הוא לא אוכל בשר, למרות שאפשר להתווכח על השאלה, מה זה בדיוק השלטון הזה שניתן לו על בעלי החיים? זה דיון בגמרא בסנהדרין, בסוגיות, בדף נון וב שם, שעוסקים בשבע מצוות בני נוח, יש שם דיון בגמרא, יש דעה בגמרא, שהשלטון שניתן לו לחיה, הכוונה, שהוא יאכל אותה. אבל היא צבלה דעה בגמרא.
בשר, אבל לא בשר שעל מן השמיים. אז כאילו כן אכל את זה, כי הוא פשוט לא הרג חיה בשביל זה.
כן, אני רוצה לחזור על שאלה שאני שאלתי פה באחד מהשורים הכלליים, לא קיבלתי תשובה. אם הבל רואה צון והוא מקריב מהצון, מה הוא אכל? מה, הוא אכל לחם, הוא אכל דגן? כאילו, זה לא פשוט לי בכלל, התמונה החד משמעית הזאת, כולנו רגילים לה, לא אוכלים בשר. אבל כן נכון להגיד שבצו הישיר, כשאומרים לכם יהיה לאוכלה, הבשר לא ניתן, על הרקע הזה נכון להגיד שלכן אין ברכה מיוחדת על בשר, זה נכון. אני מקבל את זה לגמרי. אבל עדיין זה לא בהכרח אומר שאכילת הבשר היא באה ממקום שמוסרית זה לא בסדר, או שזה דבר שהוא ירוד, או שלא טוב לאכול בשר. זה לא בהכרח אומר, כי מה אנחנו צריכים לעשות? להמשיך לעקוב אחרי המקורות שמתארים את כניסת הבשר לתזונה האנושית. וכאן הפסוק הראשון שמכניס את הבשר לתזונה האנושית הוא הברכה לנוח אחרי המבול. השאלה היא כמובן איך להבין או איך לקרוא את זה שהבשר נאסר על אדם הראשון. אם מקבלים את התפיסה הזאת, הותר לנוח. הרב ברויר בפרקי מועדות, זוכרים את המאמר ששלחתי אליו בהתחלה? אז הרב ברויר של פרקי מועדות מדבר ברוח הדברים של הרב קוק בחזון הצמחונות והשלום, שזה בא מירידת האדם, וזה בא ממקום שזה באמת שלילי. ולכן הרב ברויר שם בפרקי מועדות, תסתכלו, זה נמצא בקבוצה, הרב ברויר אומר כמעט כמו מין כללה של רב יהודה, הוא אומר איך תברך את הקדוש ברוך הוא על זה כשאתה מתגלה לפניו בצו הירוד שלך כמי שבעצם פועל בצורה לא אידיאלית. אז מה, תגיד לו ברוך שאתה מרשה לי לדברת רק נגד יצר הרע? ככה מדבר הרב ברויר, זה לדעתי מה שתשמעו מחר הרב בני, כבר שאני טועה. כי זה לא טוב לאכול בשר, לא טוב לאכול בשר, כי זה מוסרית לא טוב, כי זה רצח של בעלי חיים וסכסוך עם הטבע, וסתום גם יגידו מחר, כי זה לא בריא לאכול בשר, ויגייסו כמה תזונאים. כן, אני מניח שגם את הדבר הזה יגידו. אני רוצה לנצל את הבמה לפני השיעור, כבר לחלוק עליו, בסדר? סליחה, כן.
אבי את הסברה הזאת, כמו שאמרת שקין הביא מנחה, ברור שהקדוש ברוך הוא, כל בית מקדש, זה משחטה אחת גדולה שאנחנו מקריבים בשר, אז מה, אז אני חותב את זה שאני לא אידיאלי שאני אוכל בשר בזמן שזה מה שעושים בבית המקדש
כולו. אתה מכיר את הקטע בעולת ראייה של הרב קוק, על ברווה להשם מנחת יהודה וירושלים? הרב קוק אומר שם, כשלעתיד לבוא, יהיו רק מנוחות במקדש. חלק מחזון הצמחונות והשלום שלו, גם שינוי של המקדש. סיפרתי פה פעם, כשלמדתי בישיבה באוניברסיטה, אז החבר'ה שם, בניגוד לרוח פה, חיפשו את הרב קוק, לא נעים להגיד את זה, אז הם אמרו, איזה קטע, זה פיקורסות וכו', איך זה יכול להיות, כן? אבל אצל הרב קוק זה חלק מתפיסה כוללת. כלומר, הראייה שלך מהמקדש, היא רק אומרת, אתה עובד את השם היום כמו שאתה, אבל בחזון עצמו של הרב קוק, גם זה לא דבר שיהיה. אבל אתה לדעתי שואל שאלה טובה. אני אגיד אחרת, אני חושב שאי אפשר רק לחזור לפרקי הבריאה בלי להסתכל בכלל בתורה על פרשיות הבשר. ופה הבשר חוזר כמה פעמים, אני חושב שכבר עסקנו בזה פה פעם. מצד אחד בני ישראל והמדבר כבר בשמות את זין מתגעגעים לסיר לסיר הבשר. אחרי זה המתאבים. ראינו, דיברנו זה פה פעם. איך התאווה בבראשית בית עובר ל... בשר, המתאבים, קברות התאווה, הם מתאבים לאכול בשר, וזה גם שלילי, אבל פה רק להקשיב לפרשייה שם. בשר הולך בתורה יחד עם המונח של תאווה, יותר מזה, תראו מה העונש שלהם, לפחות במחשבה הראשונה. לא יום, לא יומיים, לא חמישה ימים, אלא עד אשר יצא
יהיה
למזר. שמה בעצם מתואר פה על מקום הבשר בתזונה האנושית? תאכל לחם כל יום?
כן.
תצא לך מאף?
מה זה? לא.
תאכל גלידה כל יום, 30 יום, לארוחת בוקר, צהריים, ערב. אתם מכירים את בעבודות חופש, ילד שהולך לעבוד באיזה חנות גלידה, אומרים לו, איזה כיף לך, תאכל גלידה, ואחרי שבוע לא יכול להסתכל על גלידה? דברים ש... סליחה?
יש מצב, בוא נסעים מצרי סוס, סליחה. אני יכול להגיד את זה גם על, לא יודע,
ירקות,
אני יכול להגיד את זה על...
לא.
פסטה, אני
יכול להגיד את זה על המון דברים. אני לא בטוח שאתה צודק, כלומר, יכול להיות שירקות, מה שיקרה לך זה דבר אחר. יכול להיות שירקות, תגיד, זה לא סביר. אבל שתגיד לעצמך שאני כבר לא יכול להסתכל על הפפון, לא יכול להסתכל על עגבניה, אני לא בטוח שזה קורה. מה שבעצם עולה בתורה שם הוא דבר...
סלט ירקות במשך יום יום, במעט תפילת שנה, ואחת לא אומר, אני לא מסוגל לראות את זה יותר.
הולך לצבא, נגיד שאני אוכל שבועות שלמים לחם, 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 לחם.
אתה בצבא במקרה? גם שוקולד?
מה זה? לחם שוקולד הולך עם עצמו אפילו, כי נעשתי לשוקולד. באמת, לחם עם עצמו, באמת, שבועות שלך רק לחם עם עצמו. כאילו, זה לא נמאס, זה לחם...
לא אמרתי על לחם שהוא לא נכון.
האמת היא שהמה נמאס עליה, אתה רואה? המה נמאס עליה. מה שאני רוצה לומר הוא, הבשר בתורה, כשאני מסתכל בפרשיות של הבשר, הבשר הוא תאווה, וכתוב במפורש שהוא לא יכול להיות לאכילה יומיומית, כלומר לא יכול להיות שבסיס התזונה האנושית תהיה בסיס בשר. תאכל בשר חודש שלם, תצא לך מאה, אבל לא תוכל להסתכל עליו. אבל בוא נגיד ככה, חלק מהעניין של הבשר הוא לא נראה כשלילי, הוא שלילי, מה אתה עושה לו? כשאתה משתגע, שאתה לא יכול בלעדיו, אבל הבשר נועד לאכילת התאווה, והתאווה צריכה מה לעשות? צריכה תיקון, צריכה איזון נכון. עכשיו, איפה האדם ראוי לאכול בשר בתורה? ופה מה שנועם אמר ודאי נכון. אתה אמור לאכול אותו, נועם, וזה התיקון של התאווה, כקורבן, נכון? עוד לפני כן, במדבר, אתה אמור לאכול אותו כקורבן, אתה אמור לאכול אותו לפני השם, אתה אמור לאכול אותו, ככה אתה אמור לאכול, זה ככה מתאים לאכול בשר שהוא לתאווה, הוא לא אכילה יומיומית. אתה מתקן, הייתי אומר, את כוח התאווה, על ידי זה שאתה אוכל אותו לפני השם. זה הצורה הנאותה לאכול בשר. זה לא שלילי לאכול בשר, זה שלילי לאכול אותו בצורה לא נכונה.
אבל גם לאכול בתור שבת או בתור זאת מצווה, יש מצווה לא בירושלים, כל מסרת חולים.
אז זה לוקח אותו לספר דברים, שעוד פעם, התאווה מופיעה שם באיזה הקשר. קודם כל כתוב בפרק י"ב, בכל אהבת נפשך אתה יכול לאכול שלמים. כלומר, התורה ממשיכה לדבר על אהבת נפשך כאוכלת בשר. רק מה, ספר דברים יודע שירחק ממך המקום, הדרך, כי אתה נכנס לארץ. לכן ספר דברים מתיר לאכול בשר, אבל מה הוא דורש? שתי דרישות, צריך לשים לב להם. דרישה ראשונה שהוא דורש הוא, וזבחת כאשר ציוותיך. כשיש מחלוקת בתנאים, מה זה כאשר ציוותיך? האם הכוונה בתורה שבעל פה, האם הכוונה בקודשים? או בלשון אחרת, מי שדורש כאשר ציוותיך בקודשים, מה הוא אומר? התודעה שלך כשאתה אוכל בשר חולין גם צריכה להיות תודעה של קודשים. והדבר השני הוא, האדם, רק אדם לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמיים, כלומר אתה לא אוכל את הנפש, אתה מקפיד לא לאכול אותו, זה ממש אתה מקפיד. לעומת זאת, המודל של קודשים הוא כנגד על הארץ ישפכנו כמיים, דם זבחיך ישפך על המזבח. כלומר, התורה כאילו מתירה לאכול בשר, לא מסגרת קודש, אבל היא דורשת ממך ראשית לסבוח כמו בקודש, ושנית היא דורשת ממך להיזהר מאוד לא לאכול הנפש, כי את הנפש נותנים להשם. פה אנחנו מבינים, לפני השם נותן להשם את הנפש ולוקח לך את הבשר, והתורה המאפשרת לאכול בשר, אבל הוא לא אכילה יומיומית. עוד פעם הוא הולך עם תאווה, התאווה הוא לא דבר יומיומי, הפסוקים של כברות התאווה זועקים את זה. והתיקון הכי גדול, דיבר על זה פעם, הוא במעשר שני, כסף מעשר שני אתה קונה כל אשר תאווה נפשך. אבל אם אתם שואלים אותי, התורה מאפשרת לאכול בשר, אבל בשר לא שייך לתזונה הבסיסית של האדם. בתרגום לפירמידת המזון, איפה הבשר נמצא? בשפיץ, למעלה הוא נמצא. לפי מה שטובה דיקשטיין, זוכרים אותה? את המורה שלי לאכילה בימי חז"ל, מה שהיא כותבת, אני מקריא לכם. שאלו אותה אם בזמן חז"ל אכלו בשר, אז היא כותבת כך: הם אהבו מאוד בשר, אבל הוא יקר מאוד. היה להם חבל להרוג את בעלי החיים בשביל בשר, את הפרות, התרנגולות והכבשים, הם שחטו רק שהם יהיו זקנים ולא הביאו כבר תועלת. כאילו אין שם קצב שאתה הולך ומוריד, קונה ארגז של בשר, אלא יש לך משק חי ואתה לוקח את הפרה שלך הנאמנה שעבדה אותך בנאמנות, ומה אתה עושה לה? אתה אוכל אותה, והרושם הוא שבשר אוכלים ביום טוב. זה הרושם, בשר אוכלים ביום טוב. לגבי שבת עוד לא הצלחתי לגבש דעה, אבל בשר הוא דבר שנאכליתי נדירות, הוא לוקסוס, לכן הוא קורבן. למה הוא קורבן? כי מה אתה מביא לקדוש ברוך הוא? משהו מיוחד, זה משהו מפעם לפעם. כאילו אם אני שואל את עצמי למה לא מברכים על בשר ברכה מיוחדת, אני הייתי אומר לעצמי, לא כי זה לא טוב לאכול בשר, אלא כי פרק כיצד מברכים מתאר את בסיס האכילה, דפוס האכילה הבסיסי של האדם, שהוא אכן נמצא בבראשית א', זה נכון. הבשר נכנס לתזונה האנושית כנתינת מקום לאכילת אהבה. אכילת אהבה לא צריכה לקבל ברכה מיוחדת כמו היין. במובן הזה הבשר ויצרנו התהפכו. היין קיבל ברכה מאוד מיוחדת אצל המנטר כי הוא בסיס המזון, כי הם כל הזמן שותים יין. אנחנו בשר אוכלים יותר ויין שותים פחות, לכן אנחנו התבלבלנו. כן, כי מה בעצם אנחנו זועקים? רוצים שמה שחזר נתנו ליין שיתנו לבשר, בעצם מה שאנחנו רוצים. אבל מבחינה בסיסית, אם אתם שואלים אותי, זה לא בהכרח כי זה לא טוב, כי זה עדיף לא להיות, כי עדיף להיות צמחוני, אלא פשוט הם לא חיו מזה, והברכות באמת מתארות את הבסיס של הקיום.
אבל הם לא היו מודעים לתרבות שפע, גם בתקופתם ודאי שהיו אנשי שפע.
אז בוא עכשיו אני אראה לך, ואם אפשר מחר קצת ללמוד, אני אודה לכם גם, שבורא נפשות, אני אסביר לכם איפה זה כן נמצא. כלומר, הכמיהה של הישיבה לברכה על בשר נמצאת במקום מסוים, ובזה אני אעשה מיד אמיר, בסדר, פשוט השעה מאוחרת. אבל אני אסביר את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, רק הערה קצרה שאפשר ליברמן, שבהתחלה נראתה לי מופרכת לגמרי, אבל התאהבתי בה. שאול ליברמן כותב בתוספת הפרק A שלדעתו אין ברכה לבשר כי אוכלו את הבשר במסגרת
מקדש
סעודה. כשאוכלים במסגרת סעודה, אז מה יש לפניו?
לחם.
הוא צריך גם לשקול, הם היו אוכלים אכילות פרס של שיפודים שלא נוטלים ידיים, ספק בעיניי, וזה בשר הוא חלק מהרוחה, הרוחה כבר יש לה ברכות. ופה אם שואלים האם יש בכל זאת ביטוי בחזל הכמיהה של ישיבת עותניאל, התשובה היא כן. איפה זה בא לידי ביטוי? ברבי. כי ברכת בורא נפשות, שהתחלנו אותה אתמול, ראינו איך היא ברכה לפני מים, היא אצל רבי הופכת לראשונה לברכה אחרונה, שהיא ברכה אחרונה על אכילת
בשר.
הוא מפורש בבבלי ובירושלמי, שזה התחיל כברכה אחרונה לבשר בלבד, ולא על שאר דברים. כן, הבבלי, כשהוא מביא את הסיפור, הבבלי אומר, והרב יצחק ברב דימי משום רבינו על הבא, ועל הבני קופרה, בהתחילה ברך של הכל, ולבסוף בורא נפשות רבות, אבל ירקה לה, והרב יצחק אמר, אפילו ירקה, אבל מאיה לה. והרב פאפה אמר, אפילו מאיה. ולשון פשוטה, מפורש פה שבשלב הראשון, דברי רבי נתפסו כברכה האחרונה רק
לבשר.
רק לבשר. או בלשון אחרת, אם אנחנו מחפשים ביטוי בעולם של חז"ל לכך שתהיה ברכה מיוחדת לבשר, היא נמצאת בעולם הברכה לאחריה. שם היא נמצאת, זה התשתש עם הזמן בגלל למה? בגלל התהליך של תואר בגמרא. כלומר, ברגע שהמוראים באו ולקחו את דברי רבי ונטרלו אותו מבשר ואמרו הכל מקבל ברכה לאחריה, התשתש לנו בתודעה ייחוד הבשר. אבל אם יש מקור מפורש שחיפש ייחוד לבשר שיקבל ברכה מיוחדת, זה כאן. והדבר הזה עוד יותר בולט בירושלמי ולנוסח שלו בברכת בורא נפשות, שכן, חזרת את זה פה כבר איזה 100 פעם. הירושלמי כשהוא מביא את זה, הוא אומר ככה: רבי אבא בר יעקב שריצק הוא ברבי כשהיה אוכל בשר או ביצה היה אומר, אשר ברא נפשות רבות להחיות בהם נפש כל חי, ברוך אתה השם חי העולמים. הנוסח שבורא נפשות איכשהו בירושלמי הוא כולו מותאם לברכה האחרונה על בשר. כי איך הברכה מתפרשת? בורא נפשות רבות, בורא נפשות בחסרונן במשנה. מי הם הנפשות? לא, במשנה, כפי שאדם שותה מים. מי הם הנפשות? אנחנו האוכלים. בורא נפשות וחסרונן זה המים. תודה רבה שבראת אותי כנפש וגם דאגת לסיפוק החסרונות שלי. ותראו מה קורה ברבי בנוסח, שברא נפשות רבות. מי זה הנפשות רבות האלו?
בעלי החיים.
בעלי החיים. זה מה שאני אכלתי. להחיות בהם נפש כל חי. וכאן יש תפיסת עולם שלמה שרואי להקשיב לה. יש פה כאילו אמירה שזה הכרחי לאכול בשר. למה זה הכרחי לאכול בשר? כי אם אני נפש, איך נפש יקבל להספקה לנפש שלו? מנפש אחרת. אין פה שום צליל של שלילה, אז אולי גם מסביר למה רבי חיפש, למה רבי חיפש ברכה מיוחדת. למה הוא חיפש ברכה מיוחדת? משום ש הוא חש שזה הכרחי לאכול בשר, בדיוק מה שאתם טוענים. עכשיו אני לא יודע, רבי עשיר ואוכל המון בשר, ידוע שרבי לא יורד מהשולחנו צנון וחרדל. אני מניח שאם הוא אכל חרדל וצנון גם היה שם איזה סטייק, אני לא יודע. כלומר, יש לשאול מה דוחף את רבי, אבל זה ברור שאם מישהו מחר בשיעור הכללי יגיד, איפה יש ברכה, תגידו לה את הבורא נפשות, רבי ביטא את זה בברכה לאחריה. בבבלי כאמור זה שהכל לפניה, אבל מה בירושלמי לפניה? בתחילה אמר רב חגי בורא מיני נפשות, וכבר דיברנו, ולא מיוחד כי מברכים בורא מיני על הכל. אבל דבר אחד ברור, שאם אני יוצר כאן, אני יכול היום להגיד לכם, יש מי שרצה משהו מיוחד לבשר ונתן אותו, וזה רבי. עם הזמן הדבר הזה יתשטש, ואז עוד פעם הבשר כאילו הלך לאיבוד. גם ברכת בורא נפשות, מה קורה לה? בבבלי, לא בירושלמי, מה קורה לה? בירושלמי בורא נפשות נעצר פה, שתדעו, פה הוא נעצר, הוא לא הולך להיות ברכה אחרונה לשאר דברים, כי היא ברכה אחרונה לבשר. זה בירושלמי. סליחה?
ברכה ראשונה על בשר.
לא, ברכה ראשונה על בשר היא בורא מיני נפשות. אבל בירושלמי בורא נפשות ייעצר כאן. כלומר, יש ברכה מיוחדת לבשר בירושלמי. מה שכדאי לראות, שבחינת המבנה הוא לא מאוד מאוד שונה מנגיד ברכה אחרונה על אורז. מה ברכה אחרונה על אורז לפי הבבלי? בורא נפשות רבות. אבל הירושלמי בכמה שורות לפני כן, אחרי שהוא אומר בורא מיני מעדנים, תראו מה הברכה האחרונה שלו. עד כדון בתחילה, בסוף, רבי יונה בשם רב שמעון חסידה, אשר ברא מיני מעדנים לעדן בהם נפש כל חי, ברוך אתה השם על הארץ ועל מעדניה. תראו, זה בדיוק אותו מבנה. והמבנה אומר, תראו, אני לוקח את הברכה לפניה, מיני X, אז הוא אומר, אשר ברא מיני X, תראו, אשר ברא מיני מעדנים, למה לעשות להם? X לנפש כל חי, לעדן בהם נפש כל חי. אשר ברא נפשות רבות, לפני כן מברכים בורי מיני נפשות, אשר ברא נפשות רבות, אבל כאן היות ונפש קשור בחיות, הוא לא קשור בעידונים, אז לכן לא לעדן אלא לחיות בהם נפש כל חי. זה מבנה, אבל זה מבנה, ואז ברוך אתה השם, ופה ההבדל הגדול, באורז, היות וגידו לא מן הארץ, אפשר לברך על הארץ ועל מעדניה. לעומת זאת בבשר, מה אני אגיד?
חיי
העולמים, שאתה מחיה את העולם. עוד פעם, החיות כמוטיב שחוזר, חיי העולמים, נפשות לחיות, נפש כל חי, ברוך חיי העולמים. הקדוש ברוך הוא מקור החיות, הוא מחיה את בני אדם באמצעות בעלי החיים. מבחינת כאילו הירושלמי, זו הברכה לבשר, ובורא נפשות לא מתפשט הלאה. לעומת זאת בבבלי יש תהליך, ושם מחר זה שיעור קצר. כן, בסדר, אז מחר בבוקר אנחנו נסיים את בורא נפשות. אז נוסח בורא נפשות, מה קורה לו בבבלי?
כללי.
הוא צריך להיות כללי, כמו כבר לא לבשר, ואז הנוסח מתחיל להיות נוסח שקשה מאוד האמת להבין אותו, מה התחביר שלו, מה בדיוק הוא מנסה להגיד. בסדר, אז זה בעזרת השם, נעסוק בזה מחר בתיאבון.